אני רואה לך.
חיים לחיים, לחיים לכולם.
שנייה רגע.
חיים לחיים.
יש לכם לחיים בבית או שאני אמזוג לכם מכאן?
תשלח לנו בדואר.
קיבלתי את הערכה. לא קיבלתי את הערכה של ה...
קיבלת, תשתמש עם מה שנשאר לך מפעם קודמת.
שנייה רגע, אני אשים את זה על הרמקול.
טוב, אנחנו יושבים בהתוועדות לכבוד להתוועד.
נעלם.
לא נעלמנו, אנחנו פה, קובי. לא באנו לאף מקום, אנחנו פה. חיים לחיים.
חיים לחיים.
אנחנו נדבר על כמה נקודות כדי להבין, כדי להתחבר, כדי להרגיש את השמחה הגדולה, המעלה העצומה של היום הזה, יום ה' טבת, היום שבו דידה נוצח. להסביר את העניין, להוריד אותו לאותיות, כי חייבים להבין שכאן לא מדובר רק על שאלה של כמה ספרים שעברו מפה לשם, שזה גם נושא מאוד מרתק ומעניין, כל הפרטים שיש בזה, ועד היום אני עוד שומע עוד פרטים מעניינים ומרתקים שלא ידעתי עד היום, שתוך כדי אנשים עוד מספרים אלה שהיו שייכים לכל העניין, אבל אנחנו בעיקר נדבר על ה... צד הנוגע אלינו היום, זה נקרא 2021 כמעט, תשפ"א, מה אנחנו יושבים פה היום, יושבים בכזו סיטואציה, במקום להתחמם בין חסידים ביחד, במקום להתחכך אחד בשני, ולהיות ממש ככה בקרבה, בחמימות אמיתית, אנחנו יושבים ככה בכזו סיטואציה.
לא, ברוך, אני מצטער שאני הורס את המונולוג, של הפיכת ההתוועדות, אבל נראה לי שיש כן שמתוועדים ככה. קודם פשוט התוועדות של קבוצת סיכון, זה הכל.
כל פנים, איך שלא תקרא לזה, ואיך שלא נקרא לזה, אבל אנחנו כרגע יושבים ביחד, אז אנחנו מנצלים את הכלי הזה, ומנסים להבין, וקצת להתבונן במהות של העניין. רוצה לפתוח, פותחים בדבר מלכות, נפתח ברעיון מסוים שהרבי בעצמו דיבר ואמר בה' טבת הראשון, באותו יום שבו הבשורה על דידה נוצח התגלה בעולם, תשמ"ז, במניינם 1987. מה הרבי דיבר באותו יום? ודברים שהרבי דיבר באותו יום, הרב גם מוציא את זה לאור בצורה מוגת בשנה שלאחר מכן. זה מודפס גם בסדרת הספרים לקוטי שיחות המפורסם בחלק למד, גם שיחה שהיא כתובה בלשון הקודש, כך שכל אחד יכול לקרוא את זה, לא צריך לחפש ספר מתורגם, כי זה מחתחיר בלשון הקודש. איזו נקודה מאוד מאוד מעניינת, ואותה אנחנו צריכים קצת לפרק ולראות, כי זה בעצם מבטא את המשמעות ואת התוכן של היום הזה אלינו גם. וכל דבר, רבי הרגיל אותנו, כמו שכתוב במדרש.
אני לא יודע למה אסיר לא נכנס ב... למה אסיר לא נכנס במחשב, אני לא יודע מה הבעיה.
אני מסתכל... אנחנו רואים אותך, כולם...
כן, זה דרך פלאפון, אני רוצה דרך מחשב, לא יודע מה הבעיה.
לא כל מה שאנחנו רוצים מקבלים, אנחנו גם רוצים הרבה דברים, אבל... מה לעשות? אנחנו זורמים ממה שיש.
אתה יכול לשלוח עוד פעם את, את הכתובת ואת הקוד?
לאן לשלוח לך? לאן?
לפלאפון. לא נכנס דרך מחשב, לא יודע למה.
נשלח לך, לאן לשלוח לך? לטלפון?
זה טלפון בסדר.
אין בעיה, קיבלת, מה לא נעשה בשביל אהבת ישראל, קיבלת. על כל פנים, הרבי לימד אותנו את לשון חז"ל המפורסם. חז"ל אומרים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב הסתכל באורייתא וברא עלמא. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, ולפי ההסתכלות שלו בתורה הוא ברא את העולם. זאת אומרת, הרבי מלמד אותנו שכשאתה רוצה לדעת מה קורה בעולם, אתה צריך להסתכל בתורה. עכשיו, איפה בתורה בדרך כלל מסתכלים? הרי התורה היא ארוכה מארץ מידה, רחבה מנים, התורה היא עצומה וגדולה. אז איפה בתורה בדיוק מסתכלים כדי לדעת מה קורה? גם זה נקודה שהרבי לימד אותנו, דבר שאומר אותו כבר אחד מגדולי ישראל המפורסמים, השל"ה הקדוש. הוא אומר שכל שבוע בפרשת השבוע יש לך את המפתח לכל מה שאתה צריך בשבוע הזה. כל מה שאתה כיהודי נתקל באיזשהו עניין ואתה רוצה לדעת מה לעשות ואיך להסתדר ולא יודע מה, פרשת השבוע נותנת לך את הזרקור, פותחת לך את השער, ואתה יכול בפרשת השבוע לחיות את העניין ולמצוא פתרון ומענה לכל דבר. כמובן צריך קצת עיניים יותר מזוכחות ומשקפיים של ראייה טובה, 6-6, כדי לראות בפרשה את המענה למה שאתה צריך. אבל אצל הרבי ראינו שככה הרבי מסתכל על כל דבר, תמיד הרבי מתחיל מפרשת השבוע, לוקח נקודה מתוך הפרשה, ומתוך זה מוביל אותנו להבין את העניין. אז גם פה, באותו שנה, באותה שנה, אי תבט היה יום שלישי. היום אנחנו יום ראשון, באותה שנה זה היה יום שלישי. פרשת השבוע היה אותו פרשה כמו שאנחנו היום. אנחנו התחלנו היום ללמוד בשיעורי חיטת את פרשת השבוע, פרשת ויגש. גם אז היה פרשת ויגש, אבל זה היה יום שלישי של פרשת ויגש. הרב אמר, בוא נסתכל בפרשת השבוע, ביום שלישי של פרשת ויגש. הרב שאל כמה שאלות, אני אגיד רק נקודה, שאליה אני רוצה להגיע לתמצית של נקודה. הרב אמר, שכשאנחנו מסתכלים על פרשת השבוע, כל אחד מאיתנו יודע שהפרשה מתחלקת לשמונה חלקים, שזה בעצם הקרואים העולים לתורה, שעולים לתורה, יש הכהן, הלוי, אחר כך יש שלישי, רביעי וכן הלאה. כל עלייה, מי חילק אותה, זה חלוקה תורנית. איפה תיגמר עלייה, איפה תתחיל עלייה, לפעמים אנחנו לא מבינים בדיוק את החלוקה, לפעמים זה ארוך מאוד, לפעמים זה קצר, לפעמים... אבל ברור לנו שהחלוקה של הפרשה לשמונה חלקים, יותר נכון לשבעה חלקים, אחר כך יש את המפטיר, החלוקה של הפרשה לשבעה חלקים היא חלוקה מדויקת על פי תורה, יש לה את התוכן שלה, הכל מדויק להפליא, ואין כאן, זה לא לקחו את הפרשה וגזרו איפה שיצא, מה שיצא זה חלק ראשון, חלק שני, ברור שלא. ברור שיש כאן חלוקה מהותית, ואם אנחנו לא מבינים, אנחנו צריכים להתבונן ולהבין, אבל ברור שיש חלוקה ברורה. ופה, כשאנחנו מסתכלים על פרשת ויגש, איפה מסתיים החלק של שני ואז מתחיל שלישי? איפה מסתיים החלק של שלישי ואז מתחיל רביעי? מסתכלים על הפרשה, רואים בצורה מאוד מוזרה שהתורה חותכת סיפור באמצע. פשוט חותכת את הסיפור באמצע. יש שם בהתחלה דו שיח של יוסף עם האחים. והאחים ברגע שמתגלה הקשר הזה בין יוסף והאחים, ויוסף מגלה מה האחים עשו לו, והאחים מגלים שזה יוסף, וכמובן יש שם את האי-נעימות שקורה בשעת מעשה, כן, כולם מכירים שם, התורה מספרת לנו על האי-נעימות שהייתה בשעת מעשה, ואז מתחיל דיון בין האחים, מתחיל דיון מי השם בעניין, וכמובן מתחילים להיכנס לאיזשהו לחץ מסוים, לאיזו אי נעימות מסוימת, ואיך להתייחס לדבר הזה. שנייה אחת, איפה פרחנו לי פה? אוקיי. אני פשוט, יש איזו אי נעימות מסוימת בכל הנושא הזה של הפרשה, ומתחיל דיון בין האחים. אז אנחנו נפתח את פרשת השבוע, ונראה איך זה, מה קורה ביניהם, ואז נראה האם אנחנו מבינים את החלוקה של הדו-שיח. אז הנה אנחנו פותחים את החומש. אנחנו רואים שבסוף הפרשה של שני, בסוף העלייה של שני, האחים נבלו מיוסף, אומר להם, יוסף, אל תיבלו, בואו אליי, אל תיבלו, אני יוסף, אני אח שלכם, אתם מכרתם אותי, אל תהיו עצובים אפילו, תדעו לכם כי למחיה שלחה אני אלוקים לפני שם, כזאת הוא שלח אותי לפה לתת לכם אוכל, ואל תדאגו, יש שנתיים כבר רעב, עוד 5 שנים, ואני פה, הכל בסדר, מרגיע אותם. והעלייה של שני מסתיימת בפסוק, וישלחני אלוקים לפניכם, לסון לכם שירית בארץ, ולהחיות לכם לפליטה גדולה. אחרי נראה שפה הסתיים הדיונים ביניהם, זהו, הוא הרגיע אותם. איך מתחיל הקטע של יום שלישי? ממש באמצע משפט עצרו אותו. ביום שלישי, עוד פסוק אחד סך הכל חסר, כדי להשלים את המשפט, זה נבחר להיכנס ביום שלישי. איך מתחיל יום שלישי? עוד משפט אחד שיוסף אומר. אני אקרא את לשון הפסוק, ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים, וישימני לאב לפרעה, ולאדון לכל ביתו, ולמושל בכל ארץ מצרים. זה המשפט המסיים של דברי יוסף, ואז יוסף מבקש מהם לעלות לאבא, ולהגיד ליעקב, שידע שהבן שלו במצרים. לכאורה המשפט המסיים היה אמור להיכנס ביום הקודם, כי זה ביום הקודם, ביום שני, שם יש את כל הדו שיח של יוסף עם האחים, ויוסף עם האחים אומר להם שאין להם מה להיות בלחץ, ואין להם מה לדאוג, כי הקדוש ברוך הוא שלח אותו כדי לתת אוכל, ואז באמצע מילים חתכנו אותו, ואז עברנו לפרשה הבאה, פרשה הבאה אומרים המשך משפט, אז רבי שאל, למה חתכו את זה לשתיים? למה פסוק הזה, לא אתם שלחתם אותי, הנה לא נמצא בחלק הקודם? זו שאלה אחת. שאלה דומה יש לנו בסיום של שלישי. מה כתוב בסיום של שלישי? מה המילים האחרונות, שאם זה מסיים העלייה של שלישי, מילים שהרבי אמר אז והרגשנו אז, שהיינו שם, שזה היה משפט שעד היום חוזרים עליו וחיים אותו, משפט שהרגשנו שזה נתן לרבי את השמחה האמיתית, כי הפרשה מסיימת, הרבי ציין, כתוב, ותחי רוח יעקב אביהם. יעקב אבינו פשוט חי, במה הוא חי? כתוב שהם הראו לו את העגלות שיוסף שלח. הראו לו את העגלות שיוסף שלח, אז זאת אומרת, יש לו הנה סימן, הבן שלו חי, ותחי רוח יעקב אביהם. יעקב אבינו נרגע. פה מסתיים העלייה של שלישי. ואז מה כתוב בעלייה הבאה? עוד פסוק אחד, עוד פסוק אחד לסיים את המשפט. מה הפסוק? ויאמר ישראל, רב, עוד יוסף בני חי, אלך והראינו בטרם אמות. ופה מסתיים העניין. מאוד מוזר איך העלייה מתחלקת, חותכת מילים באמצע. העלייה לא מתחילה, בהתחלה היא חותכת מילים של האחים, ובסוף היא חותכת מילים של האבא. למה לא, אם אנחנו כאנשים, עם ההיגיון שלנו, היינו רוצים לחתוך את העליות לפי חלוקה הגיונית, היינו מסיימים בעלייה של שני את כל המילים שיוסף אומר לאחים, ואז מתחילים קטע חדש, תלו לאבא, מסיימים הכל איך אבא הגיב, ובזה מסתיים עניין, ורביע מתחיל עניין חדש. לא, מתחלק דווקא בצורה כזו, מאוד מוזר. כדי להבין את זה, אז רבי קדים עוד שאלה, עוד עניין. כתוב שיוסף שלח את העגלות. מה זה העגלות האלה שיוסף שלח? אז בפשטות, הוא שלח עגלות, ואבא רואה, הנה העגלות, אתה רואה משהו ממשי, רואה משהו גשמי של הבן, אז אתה, אני יודע, אתה אוחז משהו בגשמיות, אז אתה נרגע, הנה. זה לא אמירות בלבד, אלא אני ממש רואה את העגלות. אבל לא, בעגלות האלה יש רמז יותר עמוק. מה הרמז היותר עמוק? לפני שיוסף נפרד מאבא שלו, 22 שנה אחורה, לפני שיוסף נפרד מאבא שלו, מה אבא שלו עשה איתו? ממש ברגעים לפני שאבא שלח אותו לאחים, לראות מה שלומם, מה הם דיברו ביניהם? ממש ברגעים האחרונים, על מה הם דיברו?
על עגלה ערופה.
על עגלה ערופה. יעקב ישב ולימד את יוסף את ההלכות של עגלה ערופה. מה זה ההלכות של עגלה ערופה? שאם מוצאים בן אדם מת באמצע הדרך ולא יודעים מי הרג אותו, אז צריך להתחיל למדוד מה העיר הכי קרובה, והעיר הקרובה צריכים לחפר על המעשה, כי אם הם היו דואגים לו זה לא היה קורה, וכולי פרשה בתורה. זה מה שאבא יעקב לומד עם יוסף, ובסיום של הקטע הזה הוא אומר לו, לך תראה את שלום אחיך. אז ברור שזה לא סתם שיעקב לומד עם יוסף נושא כזה, יעקב הוא איש צדיק, הוא מרכבה לשכינה, הוא אלוקות, גם יוסף. זה שהם למדו את הנושא הזה הוא בדווקא, ולכן יוסף כשהוא שולח מסר לאבא, כבר 22 שנה, מה הוא שולח לו מסר? אבא, אני זוכר את העניין של העגלות. אני זוכר עגלות לא במובן של עגלה עם מרכבה, אלא עגלה במובן של עגלה. וירא את העגלות אשר שלח יוסף, מרמזת לנו כאן התורה, שהוא ראה את העגלה, את הפרשה של העגלה הרופה, שיוסף עדיין זוכר את העניין, ותחי רוח יעקב אביהם. מה זה הסוד הזה של העגלה? למה יעקב מלמד אותו על העגלה הרופה, וזה מה שיוסף מחזיר לאבא? אומר הרבי, בעגלה הרופה הזה מונח דבר מאוד נפלא. מה פירוש עגלה הרופה? יהודי זרוק בשדה. לא יודעים מי יקעו. מי זה היהודי שזרוק בשדה? יוסף גם היה זרוק בשדה. כשאבא שולח את יוסף לראות את שלום אחיו, בסופו של דבר, יוסף נהיה זרוק בשדה. ואבא יעקב, הרבי אומר שם בשיחה, שלמרות שבמודעות, ברור שיעקב במודעות לא ידע שיוסף הולך כרגע ללא הארי. הרי יעקב התאבל עליו. הוא לא ידע מה הולך להיות, במודעות. אבל גם אם במודעות הוא לא ידע, הרי ברור לנו שכל מה שקורה אצל צדיק, זה מכוון מלמעלה בצורה הכי מדויקת. אז כאשר יעקב שולח את יוסף לקרב, ללא הארי, הוא מתין אותו בכוחות. והוא אומר לו, כשאתה הולך לשדה, אתה הולך למקום המרוחק הזה, אתה מקבל כוחות שאתה תחזיק מאמר, אתה לא תהיה נופל, אתה לא תהיה הרוג, אתה תישאר חי. זה מה שיעקב בעצם נתן לו כוח, אתה הולך למצרים, אתה הולך למקום, למרות שיעקב לא אמר את המילים האלה, אבל כל הימים שיוסף היה לבד ובודד, והוא כל הזמן העלה בזיכרונו, מה אבא אמר לי לפני שיצאתי לדרך? הוא בוודאי אמר לעצמו, כל אחד יחשוב שהוא היה אצל הרבי ביחידות, והרבי אמר לו משהו, ואז הוא יוצא לדרך. כל הזמן חושב מה הרבי אמר לי. בערך יש רמז בזה, איך כתוב היום יום, שחסיד שנכנס ליחידות לרבי, בפעם הראשונה בחיים שלו, אז כל מה שהוא שומע ביחידות הראשונה, שידע שתמון פה כוחות ומסרים, לכל המהות של הנשמה שלו בעולם הזה. למרות שהוא לא דיבר על זה, אבל ביחידות הזו, קיבלת כוחות ותמיד בחיים שלך שתהיה לך צומת דרכים והתלבטות, התשובה תהיה מונחת ביחידות ההיא. גם יוסף ידע את זה. מבחינתו היה ביחידות עם אבא, עם הרבי של הדור, עם יעקב אבינו. ויעקב, יוסף כל הזמן נזכר, מה דיבר איתי הרבי לפני שיצאתי לדרך? דיבר איתי על עגלה ערופה, הוא נתן לי בעצם כוח שאני לא יהיה נופל בשדה. וזה מה שהחזיק את יוסף. הרי כולנו מכירים את הסיפור בפרשה, שכמעט ויוסף שם נכשל, ודמות דיוקנו של אביו נראתה לו, ויוסף מחזיק מעמד. יוסף שולח לאבא את המסר הראשון, אבא, אני זוכר את העגלה הרופה, קיבלתי ממך את הכוחות, אל תדאג, החזקתי מעמד, לא נפלתי. זה בעצם מה שהוא שלח לי. עכשיו, המסר הזה, שיוסף שולח ואומר, אל תדאג, אני מחזיק מעמד, המסר הזה הוא מסר מאוד מאוד חשוב וגדול, אבל הוא לא תכלית העניין ולא תכלית הכוונה למה שיהודי נמצא בגלות. למה? כי כשיהודי נמצא במצב כזה, שהוא רק לא נופל, הוא רק לא הולך לאיבוד, זה לא מספיק. זה לא מספיק. הקדוש ברוך הוא שלח אותך לגלות רק בשביל שלא תיפול? אם בשביל שלא תיפול, היה משאיר אותך היה משאיר אותך באצילות, וזהו, הכל היה טוב. הקדוש ברוך הוא לא שלח אותך לעולם הזה רק בשביל שלא תיפול? נכון שאתה צריך לשמור לו ליפול, אבל לא זו הכוונה, לא זו התכלית, לא בשביל זה שלחו אותך לפה. מה בעצם התכלית בשביל מה שלחו אותך? לא מספיק שלא נפלת. התכלית למה שלחו אותך? זה שאתה תצליח לשנות את המקום שבו אתה נמצא. שאתה תצליח לשלוט על המקום שבו אתה נמצא. שתצליח להשתמש באמצעים שאיתם אתה נפגש, להעצים דרכם את הפרסום שם השם בעולם יותר. ואת זה לא יכולים לעשות באצילות. זה אפשר לעשות כאן בעולם הזה. זה המסר האמיתי שבשביל זה אתה נמצא פה. ופה רואים שיוסף שולח לאחים שלו, דרך האחים שלו לאבא, אבא, לא רק שלא נפלתי, אלא אפילו הצלחתי לשלוט. וזה רואים באופן ברור, שימו לב, נחזור חזרה לשאלה ששאלנו קודם. איך מסתיים העלייה של שני, ואיך מתחיל העלייה של שלישי שזה היה היטבת. עלייה של שני מסתיימת במילים, שיוסף אומר לאחים, וישלחני אלוקים לפניכם. הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה למצרים, לאיזה מטרה? לשום לכם שארית בארץ, לתת לכם אפשרות להתקיים, ולהחיות לכם מפלטה גדולה, לתת לכם מפלט אוכל, שלא תמותו. אוקיי, בזה מסתיים העלייה של שני, כי זה רק שלב אחד, זה תחום אחד, עם זה סיימנו. עלייה של שלישי מתחיל עם אמירה חדשה, עלייה של שלישי מתחילה עם אמירה אחרת של יוסף. מה יוסף אומר בעלייה של שלישי? מילים חדשות. ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה. כי האלוקים, מה הוא מתכוון לומר להם במילה הזו? לי יש עכשיו שליחות שלכם אין. לא אתם שלחתם, לא רק במובן לא אתם שלחתם. אלא יש כאן שליחות שיש לי מיוחדת שלכם אין. ומה השליחות המיוחדת שלי? וישימני לאב לפרעה, ולאדון לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. מה בעצם יוסף אומר? אני פה נמצא לא רק בשביל לשרוד. אני לא נשלחתי לפה רק בשביל לתת לכם אוכל שלא תמותו. נשלחתי לפה בשביל לשלוט על מצרים, בשביל להיות מושל בכל ארץ מצרים, להיות לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו. נשלחתי לפה בשביל זה. זו המטרה שלי. ברגע שיוסף אומר את המשפט הזה, זה משפט חדש. זה גישה אחרת לחיים. לא יכולים להכניס את זה באותו עלייה, אי אפשר להכניס את זה באותו חלק. זה שני דברים שונים. וזה באמת שני סוגי יהודים. יש סוג יהודי אחד שהוא עסוק כל היום בלשרוד. ואדם ששורד, שורד חיים, שורד פיתויים, שורד מצבים, והוא שורד, מגיע לו קומפלימנט, כל הכבוד, מצוין, כי זה באמת קשה, זה ניסיונות, אבל אם כל המטרה שהגעת אליה זה לשרוד, פספסת, ובעצם, מה באמת הסיבה שאתה נמצא פה? כי הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בזה, הוא לא רק רוצה שתשרוד, הוא רוצה שתשלוט, שתשנה, שתעשה משהו אחר, שתעשה משהו שלא היה קיים קודם. וזה היה אצל יוסף, זה הנקודה המיוחדת שהיה אצל יוסף, מה שלא היה אצל האחים שלו. האחים שלו שרדו, ויוסף הצליח להשתנות, לשנות, לשלוט, לפעול שינוי עצום. זה הדבר הנפלא. לכן זה בעלייה נפרדת. ולכן זה באופן אחר. חיים לחיים, זה היטבת. היטבת זה היום שבו אנחנו מראים, לא אנחנו, הקדוש ברוך הוא גילה, שהעולם עובד אצלנו. לא שאנחנו שורדים את העולם, אלא העולם עובד אצלנו. העולם עובד לשירותנו. בכל המאמרי חסידות, שהרבי יוציא לאור לכבוד היטבת, מאמרים מוגעים, יש בתחילת המאמר כוכבית. מה זה ה' טבת? אז שם בכל המקומות כתוב אותו ניסוח. היום בו יתגלה לעיני כל העמים בבית המשפט הפדרלי, בנוגע לספריית, לא מדייק בדיוק את המילים, בנוגע לספרים של, של, של הרב, של לובביץ'. מה הנקודה שם? מה קרה ב' טבת? העולם הכיר שמי שולט, מי מנהל את העניינים, הטבע והכללים והחוקים עובדים אצלנו. זה מה שיוסף אומר, וזה היה השיעור חומה של יום שלישי, ה' טבת אז, וזה המסר של ה' טבת לתמיד, להחדיר בתודעה שלנו את החיים בצורה הזו, בצורה אמיתית. חיים וחיים. דידן נוצח, היי 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 ללאי, דידן נוצח, היי 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 לדם, היי 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 היי, היי 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 היי, Gidan יקדימו את הספריות, יכניסו עוד ספרים הביתה. זה בעצם אותו רעיון. מה קשור להכניס עוד ספר הביתה לרעיון הזה? מאוד פשוט. אם אתה קונה לבית שלך סט ספרים, אתה חייב לחפש מקום איפה לאחסן אותם. אתה צריך ארון. אז חלק מהקיר הופך להיות ארון שמכיל את אותם ספרים שהכנסת הביתה. בעצם אתה בזה אומר, זה בפורמט קטן, אבל הבית הפרטי שלנו זה בעצם העולם שלנו. ומה שקורה בבית הפרטי שלנו זה בעצם מה שקורה בכל העולם כולו. כמו שכתוב שהאדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול. אז כמו שבעולם הקטן שלנו, בבית הפרטי שלנו, אתה כובש חלק מהבית, חלק מהסלון, חלק מהקיר, אתה כובש אותו ושם אותו במטרה שיהיה בו עוד כמה ספרי קודש, שהם יהיו הריהוט של הבית שלך. כשנכנסים אליך הביתה, הבית שלך, כמו שחזל אומרים, שקורות ביתו, קירות ביתו של אדם מעידים עליו, אתה נכנס לתוך בית, אתה מסתכל על הקירות, אתה לא צריך שהבן אדם ידבר, אתה מסתכל על הקירות, אתה כבר יודע איזה בן אדם גר פה בבית, מה הדבר החשוב אצלו, מה הדבר שהוא שם אותו כמרכז, כריות, כדבר שהוא מתגאה בו ושמח בו, איזה דבר אדם שם בבית, מהו הריות הכי טוב בבית? אז הרבי אמר, היטב עת, צריך לפעול שהריות שלך בבית תהיה ספרי קודש. שמה זה בעצם אומר? שהחיים שלך לעולם שלך, זה לא רק בשביל לשרוד את העולם. להשתמש עם העולם, עם הבית שלך, עם הקיר שלך, עם הארון ספרים שלך, עם זה להשתמש בשביל שיהיה עוד מדף, עוד ארון, עוד מקום שבו יהיה מונח ספר קודש. מה זה ספר קודש? זה הביטוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה בעצם אותו רעיון, כמו שיוסף הוא בפורמט גדול, לשלוט על כל מצרים. אז ידוע, יש הרי כבדרך, מספרים שפעם הגיע יהודי מסוים, ואמרו לו שהצדיק רוצה ממנו, שהוא ייתן לו, הוא צריך את העזרה שלו, שייתן לו. ייתן לו כסף, שייתן לו מעריכות, שייתן לו, הצדיק צריך. אז הוא אמר לשליח שהגיע, אין בעיה, מה שהצדיק צריך אני אתן לו. $1,000,000 אני מוכן לתת. אם רק יהיה לי, אין לי פשוט, אבל אני מוכן, מצידי, בנפש, אני מוכן לתת $1,000,000. אומר לו השליח, הצדיק לא צריך $1,000,000. אז מה, הוא לא צריך מיליון? הוא אומר, צריך פחות. $500,000. אני מוכן לתת גם $500,000. וככה יורדים ויורדים, והוא מוכן הכל. עד שהגיע לשלב שהמשרת אומר, הצדיק צריך עכשיו בסך הכל שתי תרנגולות. ואז היהודי הזה נעצר, והוא לא אומר שהוא מוכן לתת שתי תרנגולות לצדיק. $1,000,000 הוא היה מוכן לתת. גם $500,000 הוא היה מוכן לתת, והרבה יותר. אבל כשהגיע לשתי תרנגולות, אז הוא נעצר, הוא לא מוכן, הוא לא רץ ואומר אני מוכן לתת. שואל אותו המשרת, השמה של הצדיק, מה קרה לך רבי יהודי, אתה מוכן לתת מיליון? מוכן לתת שתי תרנגולות, מה אתה נעצר? הוא אומר, אני אגיד את האמת, כי זה מה שיש לי. מה שאין לי, אין לי בעיה לתת. אבל הגעת לשתי תרנגולות, שזה מה שיש לי. זה מה שיש לי, וברגע שאני בא ואומר את זה אני מוכן לתת, מבחינתי זה באמת אני נותן את עצמי לגמרי. אז זה כאילו בבדיחותה, כן? אבל בפורמט כזה או אחר, זה חוזר עלינו, לכל אחד ואחד. כי כולנו, יש לנו כזה כיוון בנפש, אנחנו מוכנים לתת, מוכנים לתת, אתה יודע, נקבל על עצמנו כך וכך, אין בעיה. אבל כשמתחילים לצמצם, לצמצם, תעזוב, אל תיתן שאתה הולך ללמוד עכשיו את כל השאס. אתה באמת רת השם, אני ללמוד את כל השאס, תעזוב. בוא ניקח משהו קטן, נקודתי, ספציפי, שידרוש ממך את השעה הקרובה בלבד. פה אתה מתחיל להסס. אבל אתה מוכן לקבל על עצמך את כל השעס. מה אתה מהסס בשעה? כי את השעה הזו עכשיו יש לי, וזה בא על חשבון שאני צריך לוותר על איזשהו דבר שמאוד מאוד חיכיתי לעשות אותו עכשיו, ואתה אומר לי עכשיו לוותר על הדבר הזה ולעבור על ה... זה קשה לבן אדם. זה נקרא אבל שלב א', זה שלב א', אתה שורד, אתה שורד, אתה מוכן להתגבר על הקשיים ולעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. הקדוש ברוך הוא רוצה ממך יותר מזה שתשלוט, תשלוט על המצב. מה פרוש תשלוט? אתה תהיה אדון לכל מצרים. אין כזה דבר שאין, יש לך מישהו שאתה צריך לקבל ממנו רשות? יש לך עוד בעל הבית בחיים שלך? אבל הבית בחיים שלך זה הקדוש ברוך הוא. אבל הבית בחיים שלך זה אין סוף. אז מה אתה צריך, מה אתה מעסס? זה יוסף הסתובב במצרים. הוא הסתובב במצרים לא כמו יהודי שורד, וכל רגע בורח לאיזה פינה. הוא הסתובב במצרים כמו בעל הבית עם, 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 עם ראש מורם. הוא בעל הבית במצרים, הוא שולט במצרים. הוא מנהל את כל מצרים. וכשפרו אומר לו, אתה תנהל את הכל, הוא לא אמר לו, גדול עליי, אני סך הכל ילד קטן, נער עברי, עבד. מה, אני למדתי ניהול? למדתי קורס ניהול, איך לנהל עולם? לנהל את כל העולם. מה שהוא נתן לו, תהיה, בוא תהיה כל העולם. לא פעולה שכל אחד היה רץ אליה בצורה כל כך מהירה, יוסף הולך, אין בעיה, מנהל את העולם, אני מנהל את העולם. למה יוסף לא מאסף? כי יוסף יודע בגישה שלו, שהוא ירד פה לעולם, לא רק בשביל לשרוד, הוא ירד פה לעולם בשביל לנהל, לנהל את המהלכים לכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. ואם אתה יודע שזו המטרה שאליה שלחו אותך, אין לך מה לחשוש. כי אתה יודע שטענו אותך בכוחות. אתה לא נשלחת, לא אתם שלחתם אותי הנה. כי האלוקים, האלוקים, הרבי אז אמר שהמילה אלוקים זה מילה של דין. לפעמים זה, עד שמגיעים ליד, עוברים כל מיני קשיים, עוברים כל מיני משפטים, עוברים כל מיני נעימויות, צמצומים, אבל יהודי לא מתפעל. ברגע שמדובר בבית שלך, אתה מנהל את זה, זה הבית שלך, מה יש לך להתפעל מהבית שלך? זה אתה בעל הבית, ולא אף אחד שלח אותך, אלוקים שלח אותך, ובמילא אם אתה ניגש בכזו אמונה וכזה ביטחון, אתה מנהל את הכל. זה אי טייבס. אי טייבס זה מדבר אלינו, ואומר לנו קודם כל, תדע לך כחסיד, אתה שולט על המצב. כמובן לא בכוח עצמנו. כמובן זה פה הנקודה הפנימית יותר בכל העניין. נגיד לך חיים עוד הפעם, שלא יהיה יבש מדי. חבר'ה, איפה לחיים שלכם? הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב
ומנעים שבת אחים גם יחד.
ראיתי השבוע תמונה של חסיד שהיה עכשיו, ממש בתקופה האחרונה, היה בבית של הרבי, בבית הפרטי של הרבי, והמזכיר של הרבי, הרב קרינסקי, הוא הכניס את הקבוצה לבית של הרבי, התפללו שם, ואז המזכיר של הרבי הראה להם משהו מעניין מאוד, איזו מתנה מאוד מאוד יפה, שאי פעם הרבנית קיבלה, הרבנית של הרבי קיבלה מנשות חב"ד העולמי, או בארצות הברית, לא זוכר בדיוק ממי, קיבלה מהם מתנה, מתנה מאוד מאוד יפה, והוא החזיק ככה את המתנה ביד, החזיק את הדבר ביד, והיה גם סובב אותו, היה איזה סרטון, משהו מאוד יפה, מה רואים שם? היה כולו עשוי מזהב, כדור הארץ עומד על עמוד אחד, העמוד למטה חרוט עליו, יש שם 10 זוויות, ועל כל זווית חרוט אחד מה10 המבצועים שהרבי יצא, מבצע תפילין, מבצע מזוזה, מבצע תורה, מבצע בית מלא ספרים, מבצע צדקה, נרות שבת, תורת המשפחה, אהבת ישראל, חינוך, כל ה10 מבצעים חרוטים על העמוד שהוא היה עם צלעות רבות, ובכדור הארץ, ממש צורה של כדור הארץ, ובכל מקום בכדור הארץ שהיה שליח אז, לא אתכם, כנראה שהם נתנו את זה כבר לפני 40 שנה, כל מקום שהיה שליח של הרבי בעולם, היה יעלום, יעלום אמיתי, תקוע באותו נקודה בגלובוס, היה יעלום. היו שם יעלומים בהתאם לכמות המקומות שלוחים של הרבי בעולם. כן, היום אם זה היה קורה, אז לא היה בכלל, לא היה רואים כלום, רק יעלומים. אבל אז לא היו עדיין כל כך הרבה, אז רואים נקודות יעלומים, משהו מדהים ויפה, מאוד מאוד מאוד. חשבתי על הדבר הזה, ראיתי זה השבוע, לפני כמה ימים. זה בעצם, הדבר הזה, זה אמנם מתנה, שאנשים נתנו לרבנית. אבל בעצם הדבר הזה, זה משקף איך הרבי מסתכל על העולם. מה המבט האמיתי שצריך להסתכל על העולם? העולם, אם אתה מסתכל עליו כג'ונגל, אם אתה מסתכל על העולם כמקום מאיים, כמקום שהחזקים שורדים והחלשים נופלים, ובאנו לפה, אנחנו במלחמת הישרדות, אם ככה